אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
מזמור לדוד אדוני, מזמור לדוד אדוני, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, מי יגור באוהליך.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו,
ודובר אמת בלבבו,
מתוך מזמור סמך ב', אך לאלוהים דומי נפשי, כי ממנו תקוותי. אך הוא צורי וישועתי, מסגבי לא אמות. על אלוהים ישעי וכבודי, צור עוזי מחסי באלוהים. ביטחו בו בכל עת, עם שפחו לפניו לבבכם. אלוהים מחסה לנו, סלע. שלום לכם מאזינות ומאזינים. פרשת שופטים דנה במוסדות החשובים ביותר של המדינה שבדרך, המשפט והמשטרה, המלוכה, הכהונה, הנבואה והצבא. בפרק י' ז' שבספר דברים, קראנו על מוסד המלוכה, ובסמוך לו, פרק י' ח' דן במוסד הכהונה. המלוכה והכהונה הם המוסדות שעומדים בראש העם. המלך ממונה על שלומה המדיני של הממלכה, על ביטחונה וחוסנה הכלכלי, ואילו הכהנים ממונים על שלומה הרוחני של הממלכה, על עבודת הקודש והוראת התורה. מוסד הכהונה זוכה לתשומת לב רבה בתורה כולה, וגם בפרשתנו נזכר חלקם של הכהנים במערכת המשפט, כאשר דובר בפרק הקודם על בית הדין הגדול, הסנהדרין, שישב בבית המקדש בירושלים, והיה מורכב רובו ככולו מלוויים וכהנים. פרק י"ח פותח בהגדרת נחלתם האמיתית של בני לוי. לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל. אישי אדוני ונחלתו יוכלון. ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו, אדוני הוא נחלתו כאשר דיבר לו. שבט לוי כולו, הכהנים לבית אהרון ושאר הלוויים, היו אחראים על עבודת הקודש, ומבחינה זו היו נבדלים משאר בני ישראל. אחד הסימנים המבדילים של הלוויים היא העובדה שלא ניתנה להם נחלה בארץ ישראל. הם היו נציגיו של הקדוש ברוך הוא בקרב העם, שהיה צריך לדאוג לכל צורכיהם, ולקיים אותם כדי שיוכלו להקדיש את כל זמנם ומרצם לעבודת הקודש. היעדר הנחלה הארצית בא להעיד כי נחלתם האמיתית הוא הקדוש ברוך הוא. מרכז פעילותם של הכהנים והלוויים היה בבית המקדש בירושלים. שם היו ממונים על הפולחן במקדש, על בית הדין הגבוה, הסנהדרין, והוראת התורה לחצר המלוכה ולעם כולו, שהתקבץ בירושלים בשלושת הרגלים. בספרי התורה הקודמים הייתה הבחנה ברורה בין הכהנים ללוויים. הכהנים הם צאצאי אהרון משבט לוי, הלוויים הם שאר בני השבט. רק הכהנים רשאים לשרת בתוך תחומי המקדש ולבצע שם את הטקסים הדתיים. הלוויים משמשים ככוח עזר לכהנים. הם אינם רשאים לשרת בקודש, אלא בסיוע טכני לכהנים, בנשיאת חפצי הפולחן, בביצוע עבודות תחזוקה וניקוי, במשמר המקדש, בשירה והוראה. כיוון שנדרשת מן הלוי עבודת קודש והוראת התורה, עליו לשקוד וללמוד את התורה. אם יצטרך לעסוק במקביל גם בחריש, בזריעה ובנטיעה, תיפגם יכולתו לשרת בקודש. על כן פטרה אותו התורה מהצורך לעסוק במלאכה, ואין הוא זקוק לנחלה. כשנחלקה הארץ לשבטים, לא קיבלו בני לוי נחלה משלהם, אלא הבתים בנחלות של שאר השבטים. אתה מפרט את התורה מהן המתנות שחייבים בני ישראל להגיש לכהנים ובכך לדאוג לקיומם. וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם, מאת זובחי הזבח עם שור או עם שה, ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה. משפט הכהנים הוא חלקם הקבוע על פי החוק מדברי המאכל. בכל שחיטת חולין שתהיה מותרת בארץ ישראל, חייבים בני ישראל להפריש את החלקים המשובחים לשוחטים עצמם ולשאר בני לוי. לפי ספר ויקרא בפרק ז', מצווים בני ישראל להפריש את החזה ואת שוק הימין, אולם שם מדובר בהקרבת קורבנות בבית המקדש, וההפרשה היא לכהנים המשרתים בקודש, ואילו כאן מדובר בשחיטת חולין, בפיקוח של בני לוי. ראשית דגנך תירושך ויצהריך, וראשית גז צונך תיתן לו. את המובחרים שבשמנים, בעינות, בדגנים ובצמר, יש להקדיש ללוויים. כי בו בחר אדוני אלוהיך, מכל שבטיך, לעמוד לשרת בשם אדוני, הוא ובניו כל הימים. את העיקרון הזה עלינו לאמץ גם בימינו אלה. מי שהוכיח את עצמו כראוי לשרת את קהילת המאמינים ולייצגה בקודש, זכאי לקבל את מלוא התמיכה של הקהילה. כל איש משבט לוי רשאי לשרת בקודש. התנאי העיקרי לכך הוא הנכונות שלו להתנתק מן הסביבה הטבעית, לבוא אל המקדש בירושלים וללמוד את תורת משה. כל לוי שמוכן ליטול על עצמו את חובת השירות ולהקדיש את חייו לעבודה זו, רשאי לבוא לירושלים ולשרת שם במקום אשר יבחר אדוני. וכי יבוא הלוי מאחד שעריך, מכל ישראל אשר הוא גר שם, ובא בכל אבת נפשו אל המקום אשר יבחר אדוני, ושרת בשם אדוני אלוהיו ככל אחיו הלוויים העומדים שם לפני אדוני. הלוי שבא לשרת בבית המקדש הופך לחלק מצווה הלוויים הגדול שמשרת בירושלים. חלק כחלק יוכלו. מתנות הקודש יחולקו שווה בשווה בין כל המשרתים בקודש, חדשים כוותיקים. לבד ממקריו על האבות. לבד ממה שמחר מרכושם של האבות. הלוי המגיע לעיר הבחירה, כשברשותו רכוש מסוים מנכסי אבותיו, איננו צריך לחלק רכוש זה עם אחיו הלוויים, והוא לא יובא בחשבון לצורך חלוקת מתנות הקודש. הדבר מכוון נגד טענה אפשרית של הלוויים האחרים, שזכותו לחלוק עמהם את המתנות אינה שווה לזכותם של אלה שבאו בידיים ריקות, ולא הביאו עמהם כל רכוש מבית אביהם. יש המפרשים את לבד ממקריו כלבד מן הקורבנות שקיבל ממקריו, או ממקרים של אבותיו. כיוון שניתנו לו באופן אישי, אין הוא חייב לחלוק בהם עם האחרים. מכל מקום, הרעיון הכללי שמאחורי כל הפירושים הוא שהלוי שמגיע לבית המקדש זכאי לחלוק במתנות הקודש עם כל אחיו הלוויים. ואם יש לו הכנסה אחרת ממקור קדום, היא נשארת ברשותו ומשמשת לצרכיו האישיים, ואיננה גורעת מזכויותיו במקדש. עד כאן דנה הפרשה בחוקי השופטים, המלכים והלוויים. במסגרת החוקים שמבסטים את תפקידם של בעלי הסמכויות החשובות בארץ ישראל, נידונים בשלב זה חוקי הנביאים. משה הוא אב טיפוס לנביא הישראלי, הוא דגם לחיקוי עבור כל נביא. מעמד הר סיני שבו מסר הקדוש ברוך הוא למשה את חוקי היסוד של עם ישראל, הוא האירוע שכונן למעשה את מוסד הנבואה. מטרת הנביא היא להעביר לעם את דבר אדוני, ובפסוקים הבאים יעמוד משה על חובת בני ישראל לשמוע את הדבר. לפני שניגש משה לתאר את הנביא, הוא מאמת אותו עם המקבילה האלילית שלו, הקוסמים ובעלי הכישוף למיניהם. הנביא אמור לתפוס את מקומם ולהיות תחליף נכון למגידי העתידות שבעולם האלילי. כי אתה בא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. לא ימצא בך מעביר בנו וביתו ואש, קוסם כסמים, מעונן ומנחש ומחשף. וחובר חבר ושואל אוב וידעוני ודורש אל המתים. כי תועבת אדוני כל עושי אלה, ובגלל התועבות האלה, אדוני אלוהיך מוריש אותם מפניך. משה סוקר בקצרה את המגיה האלילית על צדדיה השונים. אחת מהמטרות של הקוסמים למיניהם היא לחזות את העתיד. באמצעות מעשי כשפים ניסו אותם מחשפים לשנות כביכול את העתיד. האמונה בקדוש ברוך הוא שוללת את התפיסה שאדם מסוגל לגלות את רצונו הסמוי של האל. זאת אומרת את העתיד הסמוי, ועוד יותר מזה, את יכולתו לשנותו בהתאם לצרכיו. האדם אינו יכול להשתלט על האלוהים. עם זאת, האל רוצה לגלות פרטים מסוימים מהעתיד לעם בישראל, ולכן מן הראוי שיעמוד גורם מתווך מטעמו, שיקשר בין האלוהים לעם. מתווך זה הוא הנביא, והוא משמש כתחליף הראוי לקוסם, למנחש ולשאר אוחזי העיניים. הנביא הוא זה שאחראי להעברת המסר האלוהי אל האדם, וכל מתווך אחר אסור בתכלית האיסור. אם נשאל מהו היסוד להתנגדותה של התורה לכל דרכי הגויים הללו, את זעמה הנמרץ למראה דברי ההבל הללו, נתבונן ונראה כי הניחוש אינה אמונת הבל ושקר בלבד, אשר לא תועיל ולא תזיק, אלא ניגוד גמור לכל היסוד של התורה. כי הניחוש תכליתו היא להתגבר על רצונו של בורא עולם, ולהכריחו כביכול לגלות את סודותיו. הניחוש הוא מצורות המרי האלילי באלוהים, פרי גאוותו של האדם האלילי וביטחונו בכוחו ובחוכמתו, פרי השאיפה להיות כאלוהים, כדברי הנחש לחווה. האדם ישראל מצווה, תמים תהיה עם אדוני אלוהיך, כי הגויים האלה, אשר אתה יורש אותם, אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך אדוני אלוהיך. מה פירוש המושג תמים, ומה כולל בתוכו הצו תמים תהיה עם אדוני אלוהיך? הדרישה שנאמרה בפרק ו' ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך, מבטאת את התמימות של המאמין כלפי הקדוש ברוך הוא. היפוכה הגמור של תמימות זו הוא המצב שמתואר בישעיה, פרק כ"ט ופסוק י"ג. יען כי ניגס העם הזה, בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו רחק ממני, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. היפוכה של התמימות היא חוסר האחידות בין המחשבה ללשון, בין אמרי הפה למעשי היד. נקרא את הסברו של הפסוק מפיו של מי שבעיניו הצו הזה כולל את עיקרי התורה, והוא מחבר הספר חובת הלבבות. וצריך שתדע כי הכוונה והתועלת במצוות הלבבות הן שיהיו מעשינו הגלויים והצפונים שווים ושקולים בעבודת אדוני, עד שתהיה עדות הלב והלשון והאיברים שווה, ויצדיק כל אחד מהם את חברו, ויעיד לו, ולא יחלוק עליו ולא יסתור את דבריו, והוא אשר יקראנו הכתוב תמים, באומרו תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. ואמר על נוח, איש צדיק תמים היה בתורותיו, את האלוהים התהלך נוח. ואמר במזמור התהילים, הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו. ואמר על שלמה המלך, ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו, כלבב דוד אביו. ומן הידוע הוא שכל מי שחולק בדיבור אחד על דיבור אחר, ומחזיב במקצת בדיבורו, ופועל בניגוד לדברו, אין מאמינים בצדקו, ואין חושבים אותו לאיש אמת. ולכן אם יחלוק הגלוי שבנו על הנסתר, וכוונת ליבנו על דיבורנו, ותנועת איברנו על מצפוננו, לא תהיה עבודתנו לאלוהינו שלמה, מפני שהוא אינו מקבל עבודה מזויפת. כפי שנאמר בישעיה, פרק א' ופסוק י' ג', לא אוכל אבן ועצרה, לא אוכל לסבול שבלבבכם אבן, ובגלוי אתם מראים את עצמכם כיראי אדוני ונאספים לעצרת תפילה. אנו מצווים ליישר את ליבנו, שיהיה תמים עם אדוני אלוהינו, שנייחד לבבנו אליו לבדו, ושנאמין שהוא לבדו עשה את הכל, והוא לבדו יודע את העתיד כולו, וממנו בלבד נדרוש את הבאות, מנביאיו ואנשי חסדו, ולא נדרוש זאת מהנחשים והמעוננים, ולא נפתח כי יקיימו דבריהם, כי הוא בלבד משנה כוכבים ומזלות כרצונו, מפר אותות בדים וקוסמים יהולל, משיב חוכמה אחור ודעתם יסכל, מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים. את המצווה הזו נצטווה אברהם אבינו כאשר בא אדוני לכרות לו ברית ולתת לו זרע, אמר לו, התהלך לפניי והיה תמים. אברהם הוא אבי אמונתנו, הגיבור שלבדו חלק על הכסדים שהיום יחסים את הכוחות כולם לירח ולכוכבים, והוא ראה שיש עליהם יוצר ומנהיג. אז קרב אותו אדוני אליו, וציווה הוא להתהלך לפניו בתמימות, ולהסיר את מחשבתו מעניינם של עובדי האלילים. למרבה הצער, העיסוק בתורת הנסתר וההזקקות לניחושים, גוררים אחריהם אנשים רבים בכל זמן ומקום. בעוד שהתורה אוסרת במפורש על הפנייה לעבר אותם מקורות, יש מאמינים שמבינים את האיסור בדרכים שונות. מבחינת התורה, קיים הקדוש ברוך הוא והטבע שהוא ברא, ולא יותר מזה. דברים שנוהגים לכנותם על-טבעיים לא קיימים כלל. אלה יכולים להתקיים רק בדמיונם של אנשים שמאמינים בהם. כל דבר המוחזק ככוח שפועל מעבר לטבע, מחוץ לטבע, חוץ מהאל יתברך והמלאכים שפועלים בסמכותו, הוא בגדר אליל, ומבחינת התורה זה ביטוי לעבודה זרה, בין אם במודע ובין אם שלא במודע. האמונה כי קיימים בעולם כוחות נסתרים נפוצה גם כיום בעולם. האסטרולוגיה, הטלפתיה, הקינזיס, המדיטציה הטרנסנדנטלית, וכיוצא באלה, הן כוחות שמושכים אליהם גם מאמינים לא מעטים. גם בעולמה של היהדות והנצרות, היו לא מעטים שהאמינו ודבקו באמונות אלה. הם האמינו במציאותם של כוחות וגורמים בעלי השפעה, ופרשו את דברי התורה כאיסור לעסוק בהם, אבל לא כשלילה של קיומם. מכיוון שהעיסוק בכוחות אלה אסור על פי התורה, אסתפק בהבעת דעתו של הרמב״ם, שנוקט בעניין זה עמדה קיצונית וחד משמעית. הוא אינו מכיר אלא את הטבע, את האחריות של האדם לפעול בו בחוכמה, תבונה ודעת. הוא שולל את תורת הנסתר בצורה נמרצת ביותר. בטבע אין לדעתו גורמים או כוחות על-טבעיים שאינם שרים למרותו של האל. ומכאן שההתייחסות לכוחות שכאלה, בנפרד מההתייחסות לאלוהים, היא המהות של עבודת האלילים. וכך הוא כותב במשנה תורה בספר המדע. כל המאמין בדברים האלו ודומיהם, ומחשב בליבו שהם אמת ודברי חוכמה, אבל התורה אוסרת עליהם, אינו אלא מהשכלים וחסרי הדעת, אבל בעלי החוכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות שכל אלה הדברים שאסרה התורה אינם דברי חוכמה, אלא תוהו והבל שנמשכו בהם חסרי דעת ונטשו כל דרכי האמת בגללם. ומפני זה אמרה התורה כשהזהירה על כל אותם הבלים, תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. נשאלת השאלה, מאחר שדברים אלה הם דברי שקר שאינם קיימים אלא בדמיונם של המאמינים בהם, למה בכל זאת ראתה התורה צורך לאוסרם באיסור חמור כל כך? על כך משיב הרמב״ם, משום שדברים אלה עבודה זרה הם. והתורה נאבקת בכל מה שריח עבודה זרה נודף ממנו. עובד האלילים אינו עובד דבר מה קיים, אלא משהו שאין בו ממש, קיומו הוא רק בדמיונו, ובכך מתבטאת מרידתו במלכות שמיים. מהותה של עבודה זרה היא בכך שבני אדם מאמינים במשהו על טבעי שאיננו אלוהים, דבר ההופך להיות אלוהים בתודעתם של המאמינים בו. מי שמאמין בהם, עליו נאמר במשלי, פתי יאמין לכל דבר. הברית החדשה מכירה בקיומם של כוחות דמוניים שמסוגלים להתערב בחיי האדם, אם וכאשר מרשה זאת הקדוש ברוך הוא. העיסוק בכשפים וקסמים יכול לפתוח את הדלת בפני אותם כוחות שליליים. נביא מקרבך, מאחיך, כמוני, יקים לך אדוני אלוהיך, אליו תשמעו. התשובה של משה לנטייה של האדם לחפש את משענתו הרוחנית במקומות אסורים אצל הגויים עובדי האלילים, היא לשמוע לקולו של הנביא שיקים אדוני, כמו שהקים אותו להנהיג את עם ישראל בדרכם ארצה. הנביא הזה יהיה מבני ישראל, אדם ישר וחכם שדובר את שפתנו ומכיר את תרבותנו. הוא יקבל את המסרים ישירות מהאל ויעבירם לעם ישראל. ככל אשר שאלת מעם אדוני אלוהיך בחורב, ביום הקהל לאמור, לא אוסף לשמוע את כל אדוני אלוהי, ואת האש הגדולה הזאת לא אראה עוד ולא אמות. והרי זה היה רצונכם במעמד הנורא בהר סיני, כאשר דיבר אדוני עליכם מתוך האש. אז אמרתם, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, פן נמות. במילים אחרות, ביקשתם שאשמש בשבילכם כנביא. ויומר אדוני אליי, היטיבו את אשר דיברו. נביא אקים להם מקרב אחיהם, כמוך, ונתתי דבריי בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו. ואכן כאשר בחר הקדוש ברוך הוא בירמיהו לנביא על ישראל, אמר לו, ואת כל אשר עצבך תדבר, הנה נתתי דבריי בפיך. והיה האיש אשר לא ישמע אל דבריי, אשר אדבר בשמי, אנוכי אדרוש מאמו. מי שיסרב לשמוע את דבר הנביא שאדוני ישלח, ולא יצאת לדרישותיו, אדוני יענישו. אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי, מי שמתחזה לנביא ובודה נבואות מליבו, את אשר לא ציוויתיו לדבר, ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, ומת הנביא ההוא. וכי תאמר בלבביך, איך נדע את הדבר אשר לא דיברו אדוני? איך נוכל להבחין בין נביא אמת לנביא שקר? אשר ידבר הנביא בשם אדוני, ולא יהיה הדבר ולא יבוא. הוא הדבר אשר לא דיברו אדוני. בזדון דיברו הנביא, לא תגור ממנו. דבר שדיבר הנביא בשם אדוני ולא יתקיים כמו שהבטיח, זהו דבר שקר שיצא מפיו של נביא השקר. אינך צריך לחשוש מלהמיתו. ישעיהו היה הנביא אמת. איך אנו יודעים שהוא אכן היה נביא אמת? בפרק זין ופסוק 14 הוא ניבא באומרו, לכן ייתן אדוני הוא לכם אות, הנה האלמה, הרע ויולדת בן, וקראת שמו עמנואל. בנבואה זו ואחרות חזה ישעיה את בואו של המשיח, לידתו, פועלו ומותו המחפר על הצלב. זה לא היה סימן עבור בני זמנו של הנביא, זהו סימן עבורנו כיום. אבל ישעיהו חיזק את דברו באותות ונבואות שדיברו על זמנו שלו. וכך יכלו בני זמנו לדעת כי הוא נביא אמת. אחת מנבואות אלה מובעת בפרק למד זין ופסוק למד גימל. לכן כה אמר אדוני אל מלך אשור, לא יבוא אל העיר הזאת ולא יורה שם חץ ולא יקדמנה מגן ולא ישפוך עליה סוללה. בדרך אשר בא, בא ישוב, ואל העיר הזאת לא יבוא נאום אדוני, וגנותי על העיר הזאת להושיעה, למעני ולמען דוד עבדי. בנבואה זו התנבא ישעיה על אירועים שהתרחשו בזמנו, כשצבא אשור היה בדרכו לכבוש את ירושלים, בין שאר תחנות הכיבוש באזור. אולם ירושלים עמדה, וצבא אשור נסוג, מבלי שניסה לראות אפילו חץ אחד לעבר העיר. בתקופת בית שני התייחסו לתיאור שנתן משה על הנביא שאקים להם מקרב אחיהם, כמוך ונתתי דבריי בפיו ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו, כאל נבואה משיחית שמדברת על המשיח. כאשר ראשי העם שלחו כהנים ולוויים מירושלים, כדי לחקור את יוחנן המטביל, הם שאלוהו, האם אתה הנביא? בהתכוונם לנבואה זו בספר דברים. בספר מעשי השליחים, בעימות בין קיפה למנהיגי הדת, מצטט קיפה את הפסוק כפסוק המנבא על בואו של המשיח, ואומר בפרק ג' ופסוק 22, הן משה אמר אל אבותינו, נביא יקים לכם אדוני אלוהיכם, מקרב אחיכם כמוני, אליו תשמעון ככל אשר ידבר עליכם. והיה כל הנפש אשר לא תשמע אל הנביא ההוא, ונכרתה מעמיה. וכל הנביאים משמואל ואילך, כולם דיברו והודיעו על אודות הימים האלה. מנהיגי העם לא התנגדו לעובדה ששמעון מייחס את הפסוק לנביא מסוים, או אפילו המשיח, אבל הם התנגדו לכך שהוא מייחס את הנבואה כאילו היא מתייחסת לישוע המשיח. מאוד ייתכן כי משה מנבא את הופעתו של נביא מיוחד, שידמה לו מבחינות רבות. בהשתנות של ישוע לעיני שלושת מתלמידיו, אמר הקדוש ברוך הוא, זה בני אהובי, אשר חפצתי בו, אליו תשמעון. ישוע הוא הנביא האחרון שקם לעם ישראל. בישוע שם אדוני את המסר האולטימטיבי, ואחריו לא יהיה עוד מסר נוסף. אליו אנו צריכים לשמוע משום שבפיו מובא המסר האחרון והמסכם של אדוני לעם ישראל. האדון ישוע הכריז כמה וכמה פעמים כי לא את דברו שלו הוא מוסר, אלא את דבר אדוני. בבשורה על פי יוחנן פרקי ופסוק 30 נאמר, אין אני יכול לעשות דבר מליבי. לפי מה שאני שומע אני שופט, ומשפטי צודק מפני שאינני מבקש את רצוני, אלא את רצון שולחי. לקראת סיום שליחותו הוא נשא תפילה שמתועדת ביוחנן פרק 17, ושם אמר, אני נתתי להם את דברך והעולם שנה אותם, כי אינם מן העולם, כשם שאני אינני מן העולם. השלמתי את המעשה שנתת לי לעשות, כי דבריך אשר נתת לי נתתי להם, והם קיבלו אותם, ואכן הכירו שממך יצאתי והאמינו שאתה שלחתני. שלום ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו כל הישועה, תא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.